דברי תורה שאנחנו עומדים היום בלילה מוקדשים לרפואות השלמה של האישה החשובה מורת אתל בת סורה, האימא של ידידינו האחים וולצ'ר מיוהנסבורג דרום אפריקה, שני אחים יקרים. היום בלילה זה חתונה של ביתו של ידיד נפשי רבי סול יהודה לייב וולצ'ר. אז קודם כל שהחוסן וקל יזכו לבנות באזור ובישור, בשמחו, בנחס, בטוב לב, ושהאימא, אם המשפחה, שתזכה לרפואה שלהם, לרמי חבריה ושסוגדיה, ושתזכה עוד הרבה שנים, לרבות נחת מכל יוצאי חלציה. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא אחת הסוגיות הרחבות, המרתקות, וגם הקונטרסט שלפנינו הוא גדול הרבה יותר מאשר בדרך כלל, ולא נספיק לעסוק בכולו, אלא בעיקרי היסודות. ובמחצו שבחומש במדבור כבר הרחנו בסוגיה הזו, חלק מהדברים שכתובים שם לא נעסוק בהם היום בלילה, והרבה מן הדברים שנאמר היום בלילה לא כתובים שם, כדרך של תורה שדברי תורה פורים ורובים מיום ליום, ותמיד אני מצטט את מה שכתוב בירושלמי, מסכת חגיגה, אין בית מדש בלי חידוש בכל יום. וזה התוספת והדגש של הירושלמי שלא כתוב בבבלי, בכל יום. ובבית המדרש שלי אני אומר, זה מבחנו של בית מדרש, האם יש בו חידוש בכל יום. כך אמרו בירושלמי, אין בית מדרש בלי חידוש בכל יום. אז פרשת השבוע מתחילה, זוהי זכוקת התורה, ורש"י מביא, בקטע ראשון רש"י פרשת השבוע, לפי שסותם ואומץ אוהל המוינים את ישראל, הם מציקים לנו, ואומרים, מה המצווה זו ומה הפעם יש פה, איזה מצוות משונות יש לכם, איך אפשר להסביר את המצווה של פור אדומה, לפי כך כוסף וחוקות, חוקים חוקתי ואין לפור רשוס להרר אחריהן. וזה לא פעם יחידה שרש"י על התורה מפרש, מה המושג של חוקויס, שמצוות התורה מחולקים לגדרים שונים? בפרשת סודס, כאשר כתוב בפסוק, עקב אשר שומע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוויסי חוקויסי וסיירותי, גם שם כותב רש"י, מה הם חוקותי, מה הם החוקות? ורש"י מביא מצוות, שתי דוגמאות, חזיו ושבנס. ואין כוונת רש"י דווקא לחזיו, אלא לכל המינים הטמאים. וכי אפשר להסביר למה בשר פרה כשור מותר באכילה ובשר גמל אסור באכילה. למה מותר לשחוט את הכבשים ולאכול את בשרם ואסור לאכול בשר חזיו? אלה הם חוקו, חוקם חוקתי, גזרת גזרתי, ואין לך רשות להרר אחריהן, וכך גם המצווה של שבנס. יש מצוות שאפשר להסביר להם, אפשר לתת בהם טעם, ויש מצוות שהן חוקות. בגדול לרבסינו הראשונים היו שני חדורים, שני אסכולות. היו ראשונים שעודדו ותמכו בביאור טעמי המצוות, בראשם הרמב״ם. הרמב״ם פעמיים במשנה תורה, לא רק במורה נבוכים, פעמיים במשנה תורה. בסוף הלכת מעילה ובסוף הלכת תמורה, כותב הרמב״ם. שמצווה עלינו לחקור ולדרוש ולנסה ולפלפל ונסות להסביר ולהבין את טעמי המצווה. ספר חינוך כידוע הולך בעקבות הרמב״ם, ובכל אחד מתייג מצווה שבתורה. גם בחוקוי, גם במצוות שמוגדרות על ידי רש"י, על ידי חז"ל, כחוקים חוקתי וגזרת גזרתי, גם בהם הרמב״ם וספר החינוך מנסים למצוא טעם וטבלים. מאידך הרשב"א התנגד לכל העיסוק הזה, והרשב"א מתבסס על המדרש פרשת לחוקו. אמרו חז"ל במדרש, וכי מה יחפץ לו לקודש ברוך הוא, בין שויכת מן הצבר או שויכת מן האורס? לא ניתנו המצוות אלא לצרב מהם את הבריות. כך כתוב במדרש. והלשון הזה חזקה ובוטה. וכי מה יחפץ לו לקודש ברוך הוא בין שויכת מן הצבר ושויכת מן האורס? מה בין זה לזה? לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. אנחנו עבדים. עבד לא אמור לעשות מחקרים על הדברים שהוא מצווה לעשות. הוא אמור למלא תפקיד, למלא שליחות, למלא פקודות. כך גם אנחנו. כך כתוב במדרש, ורשב"א מתבסס על המדרש הזה. איך הרמב"ם מתמודד עם המדרש הזה? אז הרמב"ם בפרק ח' חלק ג' ממורה נבוכים. חלק עם למוין הברוכים מוקדש כל כולו לבי אותה מהמצווה. ברמב"ם בפרק חובוב מתייחס לאותו מדרש, וכי מה איך בסלול הקודש ברוך הוא. ברמב"ם כותב, כאשר אני עוסק ברמב"ם משנה תורה, אני מעדיף לצטט את לשונו הבהירה, קצרה והנפלאה. אבל במידה שדברי הרמב"ם מובנים וברורים במשנה תורה, כל מי שעסק בספרי הפילוסופיה של הראשונים של גדול ישראל בשנים קודמות, יודע כמה לשון שלהם כבדה ומסורבנת וקשה להבנה בפרט בשפתנו. השפה שונה לחלוטין מהשפה שאנחנו משתמשים בו היום, ולכן את הרמב"ם במורה נבוכים לא נצטט בלשונו, אבל תמצית הדברים, הרמב"ם מתבטא שם התבטאות חריפה ומדהימה, והרמב"ם כותב, כל הנותן טעם לפרוטי המצווה איננו אלא משתגע שגאון גדול. כך כותב הרמב"ם, מי שנותן טעם לפרוטי המצווה איננו אלא משתגע שגאון גדול. תמצית לשון הרמב"ם בלשונו הוא. ולכן זה סותר את כל שיטת הרמב"ם. הדגש ברמב"ם הוא מי שנותן טעם לפרוטי המצווה. שאל את הטעם לכללים, למצוות הגדולות, לעניין המצוות. אז קל למצוא טעם במצוות השחית, אבל אין בידינו להסביע כמה המצוות למה מכאן ולא משם. למה צריך לשחוט כך ולא כך? ולמה שוחט רוב סמונים אז זה מותר, ושוחט מי הסמונים זה אסור. וזה כבר הסלם במקולן, המנסה לתת טעם לפרוטי המצווה, זה עבודה שאין בה סוף ואין בה תוחלת ואין בה תועלת, ואיננו אלא משתגע שגאון גדול, וזה פירושו של הרמב"ם בדברי חז"ל, וכי מאיך תסביר לקודש ברוך הוא בין שוחט מן הצבר או שוחט מן האור. איך נוכל להסביר למה שחיטה זו כשרה וזו פסולה? כך הרמב"ם יושב את דברי המדרש, אבל הרמב"ם עומד על דעתו שיש עניין לדרוש טעמי המצוות. אמנם, גם הרמב"ם בהקמה וגם ספר החינוך, וספר החינוך בכמה פעמים, בעיקר במצוות פורדומה בפרשת השבוע, הוא תורח להסביר בעריכות, כאשר אנחנו עוסקים בטעמי המצוות. לא נוכל לומר אלא הדבורים, לא נוכל לומר כזה ראי וקדש, אנחנו עוסקים בטעם המצוות כדי לסבר את האוזן וכדי להלהיב את הלבבות וכדי לתת אנשים סיפוק בקיום המצוות, אבל אף אחד לא יכול לומר שאלה הטעמים ואין זולתם. יותר רע מזו, כותב רב חיים הראש בנפש חיים שער על הפרק חוב בי, ואני מצטט את לשונו כי הוא לא עוסק בפילוסופיה, לשונו קלה ובהירה. אז כותב הנפש חיים, טעמי המצווה עד תכליתן לא נסגלו לשום אודו מיועילום, כאשר הדגש הוא עד תכליתן. טעמי המצווה עד תכליתן לא נסגלו לשום אודו מיועילום. שום אודו מיועילום כוללת מוישה רבינו, וכוללת שלמה מלך החוכם מכל אדם, וכוללת האר"י הקדוש כוללת כולם. טעמי המצווה עד תכליתן לא נסגלו לשום אודו מיועילום, וכאין דבריו כותב קידוש ישראלי בפרשת השבוע בתחילת פרשת סוכות, טעמי המצוות נעלמים מכל אדם, מכל אדם, לשום אדם, טעמי המצוות צריך לישון. ויסייר את זה כל דבר אש בתשוב את הרש בחלק על עצמם צריך לגדל, שאפילו אותם המצוות שהטעם כן כתוב בתורה, יש גבוה מיער גבוה ואין סוי, ולכן הדברים עד תכליתם נעלמים מכל אדם ולא נתגלו. אז זה הקדמה קצרה לטעמי המצווה, אבל מכאן ואילך אנחנו נעסוק בכמה תחומים. קודם כל, במה שנחלקו אותנו, אומר, יהודה ורב שמח, שש, שבע מקומות בשעת, אם דרשינן טעמי דקרו או לא דרשינן טעמי דקרו. אז הוויכוח הזה לא מתחיל בין הרמב"ם והרשב"א, זה מתחיל בין התנאים. לא בתחום הפילוסופי, אלא בתחום ההלכתי המובהק, נחלקו תנוע במחווה שעשה אם דרשינן טעמי דקרו. אז באיזה הלכות נחלקו? סנהדרין דף קוף א' לגבי לא יעבור אנושים. ובתורה כתוב להדיח, שמה יעשו את לבבו, אבל נחלקו תנוע, למה תורה צריכה לכתוב? וכי לא היינו מבינים, וכי לא היינו מבינים את דעת עצמנו. מדוע מלך ישראל עשו לו לצאת נשים רבות ולא יעבור אנושים? זה מקום אחד שבו נחלקו. מקום נוסף, לא יאכלו רחיים ורוחם, בו במציא יקוף תסבוב, כאשר התורה אומרת, אסור להיכנס לביתה של אלמנה כדי לקחת ממנה משכון, כדי להבטיח פרעון חוב. ומי שדורש תם, דקור רב שמן אומר, כדי שלא יציא לה שם רע בשתי נותיה, כאשר היא אישה שגרה לבד, ומישהו נכנס כל לילה, להציא משכון, לקחת משכון, גם הלכה הזו תלויה בתם הדקור, אם זה רק באלמונה או בכל אדם, וזה תלוי אם דרשי לתם הדקור או לא. יבוא מסחוב ג' נחלקו בלב שלא יצחקם בו, יבוא מסב עין זין נחלקו, לגבי מיובי המוני ומיובי בקהל השם. סויטה דפטס. תעשו מדרת בסויטה. דרשו מן המקראות שאין משל שתי סויטס כאחת. מי שדורש תעמד הקרוא אומר, כדי שלא יהיה לי בגז וחבר טוב, יש בזה נפקה מן הלהלוכה. וחזל הגיעו, אז מן אוכל ספי זה מדבר. בפסול שלי קודש ושני בעלם לפי רב שמן, דורש תעמד הקרוא, לא תמיד יש פסול זה, אני רק מצייר את המקורות. במאה חבר שעת בסוגיות רבות, אנחנו מוצאים, רואים מה חלוי כסף דרשין את תעמד הקרוא. אבל מה שחשוב, הרמב"ם פוסק, לא דרשין את תעמד הקרוא. כך מבואו בדברי הרמב"ם, ארוך כמאן דאמר, לא דרשין את תעמד הקרוא. איך ההתייחסות שלנו למצוות שהטעם שלהם מפורש בתורה? האם יש לטעמים האלה משקל מיוחד? אז ידועים דברי הבך, פעמיים, שולחן אור החיים. סמכת וסמטוף רשחוף ראי כותב הבך. שלוש מצוות יש, שטעמם מפורש בתואר. מסססטס, למען תזכרו, ועשיסם את כל מצו השם. בתפילין כתוב למען תזכרו את השם בפיחו. ובסוקה כתוב, בסוקה סטייס ושבשמם, למען יינו דורסכם, כותב הבך. מכיוון שבמצוות האלה הטעם מפורש, צריך לכוון לטעמים האלה, כאשר אנחנו מקמים את המצוות. מלבד הגדר הכללי של מצוות כבונה בכל המצוות, בשלושת אלה צריך כוונה נוספת. כוונה לאותם הטעמים שמפורשים בתורה, כך כותב הבך. הבך מופיע פעמיים, בצפס ובסוכר, אף על פי שהוא מתייחס לשלוש מצוות גם לתפילים. ונחלקו אחרונים, הפרים הגודם, והמשברור מצטט אותו בסמחוף ברוך הסבירן, שכוונה הזו היא רק לכתחילה ולא מעכבת בדיאבת. ובקוריאן כמו אומר, ברוך הסוכר טוב רשחופי, שכוונה הזו מעכבת אפילו בדיאבת. אבל כבר כתבתי באמת עשור שמועד עם החלק הלאה. לצערי, ציטטתי את הבאח, את המשברור ואת הבקוריאן כמו במקורותיהם, אבל אני לא זוכר באיזה סימן מן חסושו. אני זוכר שזה בסוף חלק הלאה כמו ידים בחלק הסוכר, שם, אני כן זוכר שזה סימן האחרון, אני עדיין לא זוכר איזה סימן, אבל הסימן האחרון בספר, ממש האחרון. והבחנתי בין טעם לתכלס, כי יש אחרונים שמרחיבים את החידוש של הבת, גם לפסח, מעשה ומורר, ואני אומר לו, אם הלכה הזו הייתה נוהגת בפסח מעשה מורר, למה הבת לא כותב פסח מעשה ומורר? הוא מורר דשמייסר. יש להבחין בין טעם לתכלית. פסח מעשה ומורר, אנחנו יודעים מה הטעם. אילולי היינו יודעים מה הטעם, רב גמליאל לא היה אומר, כל של יום שלושת פורו בלו, יוסד איך הבוספן. אבל רק בציטס ולסוף וסוכה, בצורה לא כתוב טעם, כתוב תכלית, והם שני מושגים. אם הקודש ברוך הוא אומר, תלבישו ציטס למען תזכרו, קראו עזר וישרו על ישו בסוכריס, למען יעידו דוירו סכן, אז זה לא טעם, זה תכלית. סיבה לאן המצוות האלה צריכים להביא אותנו, לאן צריכים להגיע על ידי קיומם. ולכן בצדק, כותב הבך באלה, זה המקום שבו המצוות צריכים להביא אותנו. אנחנו מצווינו לקיים את המצוות האלה כדי. כדי שנדע, כדי שנזכור, כדי שתהיה תורס השם בפינו, ולכן רק באלה יש כפיילה שאכן מכוון כדי למלא את תכלס המצוות, לא הטעמם. אבל המצוות שהם זכר, לא כתוב בתורה, שנסתבנו רק קיים אותם כדי שנזכור, אף על פי שהם זכר, ולכן דברי הבך תקפים רק שלושת אלה בשבונו ברכיים ולא במצוות אחרות, אף על פי שטעמם מפורש בתורה. עכשיו אנחנו עוברים בתחום נרחב. מה המשקל ההלכתי של טעמי המצוות? הטעמים שמפורשים בדברי קבלה והטעמים שחידשו הראשונים. ובמיכס אונשו הבאתי 9 מקורות. היום נדלג על רובם, נעסוק רק ב4. ובדקות הקרבות תבינו מדוע בחרתי את ארבעת האלה. משום שארבעת האלה הם דוגמה מאוד בולטת. לזכון, מה המשקל ההלכתי של טעם הימים? בין אלה שמפורשים בחזר, בין אלה שחשבו על שואלים, ובתחום הזה יש לי מיקוח מי אני להתווכח עם אחסם סויפר, אבל כדעת של טוער, אחסם סויפר אומר כך, ולולי זה מסתפינה, הייתי אומר אחר. קודם כל שילוח הקן. אני חושב שהעיסוק בסוגיה הזו צריכה, חייבת להתחיל בשילוח הקן. כי בשילוח הקן יש לנו משנה וגמורה. והכל מתחיל עם משנה וגמורה. אז ברוכס למד ואיזמרו בדאו, הוא אומר על כן סבי הגירוך מאחו, משעת כן הישראל, מי שאומר בתפילתו, רבוי נשאלו אלו, אתה מרחם על כן סיבור, תרחם גם עלינו משעת כן הישראל. אלה דברים לא ראויים ואין לו מעקר בתפילו. ובגמור יש מחלוקת, למה לא? למה חזל שורולים את זה? חד מנדה אומר, מפני שמעת על כן או בין מעט ברש. אז למה קודש ברוך הוא מרחם על כן סיבור, ולא מרחם על הרבה יצורים אחרים? ולכן לא ראוי לומר את הדברים. לידך מנדה אומר, מפני שאויסה מתאויסף של הקודש ברוך הוא רחמים ואין המלך זיירת. במילים אחרות, מי אמר לך שקודש ברוך הוא מרחם על כן סיבור? כי כתוב בתור שרח זה שרח הוא אסעם לסבון המתיק לך, ומי אמר לך שזה משום שהקודש ברוך הוא מרחם? כל מצווי עשר של הקודש ברוך הוא הם גזרת ולא רחם. ולכן איך אדם יכול לומר, על כן צפיר ירח מאיך הוא תרחם גם עלינו? מי אומר ששילוח הכן קשור למדת הרחם? ברמב"ם, פרק ת' הלוך הזיים על חספירה כותב רק את הטעם הזה. הוא לא כותב את הטעם מה תוקינה ומה תמרי שסרמב"ם כן כותב, אויסה מידושם של הקודש ברוך הוא רחמם ואינם, אלא גזרת. אז איך הרמב"ם במורה נבוכים כן מסביר ששילוח הקן זה משום רחמונס, וגם הרמב"ן על התורה מסביר כך, כאשר זה סותר את המשנה ואת הגמורה ואת ההלכה. אומר התוספתא סיום זה שם במקום במשנה פרק ה' מסכת ברוכים. יכול בהחלט להיות שהטעם ששילוח הקן זה משום שהקודש ברוך הוא רחמם, אבל כל מה זאת, סביר. אז כאשר אנחנו עוסקים בטעם המצוות, ההסבר הזה מתיישב על הלב. אבל כאשר אדם עומד בתפילה לפני הקודש ברוך הוא, איך הוא יכול לומר דברים שאינם מוחלטים? איך אדם יכול להתייצב לפני הקודש ברוך הוא ולומר, על כן שבי יגיע רחמך לו? הקודש ברוך הוא ישאל אותו מנין, נכון? אז הוא יאמר כך כתוב במורה נבוכים. יאמר לו הקודש ברוך הוא, לא, זה לא מחייב אותי. מה שכתוב במורה נבוכים לא מחייב אותי. אדם לא יכול בתפילה לומר דברים שאינם מוחלטים, שאינם ברורים, לא ככה מתפללים לפני הקודש ברוך הוא, אף על פי שאפשר שזה אדם. כך מסביר את זה, ששם זאת כך אני מבין את דבריו, ויש לעיין בדקוס הדבור. אבל הזוהר הקודש אומר טעם חדש בשילוח הקן, טעם שיש בו נפקא מינה רבתי להלוכה. אז בתיקוני הזוהר, אני לא יודע אם כולם יודעים מה זה תיקוני הזוהר, אבל בזמר של ל"ג בעומר אומרים מוסר 70 תיקונים. אז שמה עשה 70 תיקונים. אז יש 70 תיקונים, וזה ספר מספרי הזוהר. כל 70 התיקונים, כל הספר הזה מתחילתו, והסופו מסביר פסוק אחד, פסוק הראשון בתורת מוישה בראשית, אורו על הכבש שמה מסורת. על הפסוק הזה יש 70 מאמרים ארוכים, 70 תיקונים בזוהר, על הפסוק הראשון בתורת מוישה בראשית. ובתיקון ווב כתוב בזוהר, ששילוח הקן זה משום, שכנסת ישראל נמשלה ליוינו, לציפור, וכאשר אנחנו מגרשים את האם, מתעוררים געגועיה על בניה, והיא דואגת להם, וכך מתעוררים געגועי השכינו על בני ישראל, ומתעוררים כביוכל געגועיו של מלך עליון של הקודש ברוך הוא, על שכינתו בגלוסה, וזה התכלס של שילוח הקן. אומר אחסם סויפר, שוב את חסם סויפר, חיים סמנקו. האם אדם מצווה לשלח את האם, גם כשאין לו כל חפץ באופרחים או בביצים? חסם סויפר אומר לו, חוירה לפי הפשטס, אין מצווה שלוח הכנש, אלא כאשר אדם רעב, הוא רוצה לאכול ביצים. או אפרוחים, הוא רוצה לשחוט אותם לצורך מאכל. אבל כאשר אין לך עניין באפרוחים או ביצים, איזה מצווה יש? כותב אחסם סויפר, זה מידת אכזוריה. לא רק שזה לא מצווה, זה אכזוריה. מה יש לך לשולח את האם, כשבלאו הכי אין לך צורך בביצים או בהפרוחים? כותבת שם ספר, אבל לפי הזוהר יש בזה עניין. לפי הזוהר יש בזה עניין. לפי פשוטה משל דברים, המשרה הזו זה למזער ולמעט את צער האם. שלא יקחו את הגוזלים בנוכחותה, אז קודם נגשם אותה שהיא לא תראה, אבל לפי הזוהר יש בזה עניין. כותב אסם סויפה, וזה שיטה של סויפה בתשובות רבות, אבל דברי כבול לא קובעים בהלכה, ולכן אין לפסוק לפי הזוהר. ולכן אסם סויפה פוסק כשאין עניין לאדם לאכול ביצים ופרחים, אין כבר נפש של רוח הקן. וזה דעת רב הפויסק. כך דעת ספר המקנה, קידושין דף ל"ד, כך דעת החזוניש יורדי אסם וקופה עיני. הראשון שמסופק ושרד הוא זכה בסיוע, אבל סיוע בסמסה מקדת. אז למה אנחנו כל כך רודפים אחרי המצווה הזו? כל כמה שבוע מישהו מזמין אותי לסוף שלו אחר כך. בדרך כלל אני אומר לאנשים, זה בבית שלך, זה המצווה שלך, תקיים את המצווה. אז אפילו רב הפויסקי מן כלל מצווה. ולכן אני אומר לאנשים, אם אתה תקן ציבר על עדן החלון, בחצר, במרפסת, ואתה רוצה להתפטר מזה בלערכי, כי זה לא מוסיף בריאות, בדרך כלל הם מביאים פרזיטים וחיידקים. אם אתה בלערכי רוצה להתפטר מזה, אז תקיים את המצווה שלו אחר כך. אבל אם אתה הולך לטייל ביערות, או בשדות, או בפרדסים, תניח את המשפחה הזאת לשלוותה, ומה... לפי רב הפויסקים זה לא מצווה בכלל, לפי אסם סויפה זה בידת הזויר. אז הזויר מחדש הלכה. אומר אסם סויפה, לא פוסקים הלוך לפי הזויר, ולכן הוא פוסק שאם אין לאדם עניין להשתמש, לאכול את הביצים עוד אפרוחים, אין מצווה שלו אחר כן. אז זו דוגמה אחת של מצווה, שאסם סויפה, מגדולי הפויסקים לא רק בדורו, הוא אלה לדוירי זוירון, דוחה את הטעם של זויר, והוא פוסק לפי הפס. חידוש עוצו מצינו בדברי רשי ומיציוס מזוז. כמה מקומות בשעת כתוב מזוז החוי והסדר? מנעין למדו חזל שמזוז החוי וסדר. וזה לא תלוי בבעלות. אם אדם יש 10 בתים, כל זמן שהוא לא גר בבית, פותם על המזוז. כותב רשי, משום שעניין המזוז זה שמירה. אם אדם לא עובר בבית, לא צריך שמירה. ומנעין לנו שמצווה מזוז זה קשורה בשמירה, זה חידוש עצום. מה זה קשור לשמירה? מנעין לנו בכלל שמזוז זה שומר על הבית. גם זה לא כתוב בשום מקום, לא בתורה. מנעין לנו. אז בירושלמי, מסכת פה עד אבדר אדום אדר, יש חידוש עצום. רבי היה חבר עם ארטבון, לפי רוב ראשון עם ארטבון היה גוי. והוא התקרב לרבי. והוא שלח מתנה לרבי, כסף וזהב, תכשיטים יקרים, ורבי שולח לו מתנה מזוזה, והארטבון נעלב. הוא אומר, אני שלחתי לך כסף, זהב, ירומים, אבני חן ששווים, בוא נתק אותה, שלחת לי חתיכת קלף, אני לא יודע מה כתוב בו. אמר לו רבי, אתה שלחת לי דברים שאני צריך לשמור עליהם, אני שלחתי לך מתנה שתשמור עליך, זה ההבדל. ולכן מה שאני שלחתי לך יקר פי כמה ומה שאתה שלחת לי. אז כאן רואים שמזוז זה שמירה. יש גם חידוש עצום בדברי ירושלמי שמותר לתת כלי קודש, שמותר לתת מזוז לנוכרי. וזה חידוש גדול, והערכתי בזה בכמה וכמה תשובות. האם מותר לתת לנוכרי כתבי הקודש או דברים חפצה של קדושה. אבל בכל מקום עדיין לא ידענו שזה חידוש מזוז. למה מצוות מזוזה תלויה בשמירה? וכאילו מצוות מזוזה, רק לפני זמן לא רב, לפני כמה שבועות, ציטטתי את מה שכתוב בבבלי ובירושלמי, שבע ביום הרתיחו חביר עם ישראל, שעשיתי בעוון הקודש ברוך הוא במצוות. וחז"ל אומרים שבע מצוות מיוחדות, ארבע ציציות, שני תפילין ומזוזה על פתח הבית, ולפי פשוטה משל דברים, מצוות מזוזה קשור לקריאת שמו של הקודש ברוך הוא על סביבתו של אדם ישראל. מצוות בקו טקסוס, תפילין הרוי שבעזרוי, מזוזה בפתח הבית, בצד השווה שבכל המצוות האלה זה ייחוד שם השם, וקבל אותו מאחור שמיים. אבל רשי כותב, למה מזוז החוי וסדה? כי זה משום שמירה, וזה חידוש. חזל דרשו טעמי המצוות, ולא רק דרשו טעמי המצוות, חידשו הלכה, את ההלכה היסודית ביותר בהלכת מזוז, חידשו לפי טעמי המצוות, בדברים שאינם מפורשים בתוארו. רשי בו ומציע קופל, אז מסביר בדרך אחרת, למה מזוז החוי וסדה? כי זה קצה עשה כוסף. כי כתוב ביתכו, דרשו חזל דרך בי אוסכו, רק כאשר אדם נכנס בבית, הוא חייף במצוז, הוא לפי רשי שם זה כדי עסקו זו. אבל לפי רשי בפסוק, זה חידוש עצום. וזה מביא אותנו למקור שלישי. יבוא מזכור יוד גמל, למד, קודם איך נווה לציין באיזה מצוז ענת רישו. כי עבירה של קודם זה בעצם לא עביר, הוא לא בא חיוב. אבל דרשו חזר לשלוש מקורות, אמו אבו אומר אותו. בדם בשרוצים ובתומס קורנים, להס הגדול למנקצנים, לא ספין אלו בידיים. אף על פי שקוט נורך לברס, בעצם לא מצווה להפרישו, אבל אסור לתת לו. כותב תומס הזה שם חלק בייסים אין סמך בי. למה אסור לספוט לו בידיים? כדי שלא יתרגל, ואם יתרגל בבירה, קשה יהיה אחר כך לגמור אותו. וחס וחלילה הוא ימשיך בעבירות, גם אחרי שיבר חיוב, וכך כותב את המסדש. שם סוי כבר חיים פי גמלדן בשאלה, האם מותר להכניס ילד שלפי ההגדרה הלכתית לעולם לא יהיה בעל חיוב. ילד מוגבל בשכלו, לפי משפטי יותר הוא יהיה פתור מהמצוות, האם מותר להכניס אותו למוסד שבו מכילים נבלת הזה. ברוך השם, היום זכינו, אני חושב, 20-30 השנים האחרונות, קמו מוסדות על תארץ הקודש של ילדים מיוחדים, בעלי צרכים מיוחדים. אבל פעם זה לא היה. ימי הסמסויפה זה ודאי לא היה. הסמסויפה דני מוצא להכניס ילד שלי, שפטור מן המצוות למוסד שבו הוא מכילים לברס הטקס. אומר הסמסויפה לפי תרום הסדשן, יש מקום להקל. כי עם כל העבירה זה לא משום מצבו העכשווי, אלא משום שימשיך בעבירה אחרי שיהיה בר מצוות, אז ילד שלעולם לא יהיה מחויב במצווה לפי דרך הטבע, אז אין איסור. אין איסור סביב ידיים. אבל, כותב אסון סויפר, מניין לא נצרו מסדשן שזה הטעם. זה גזי עשה כוסף, לא דרשין על טעם את הקרוב, ולכן אי אפשר לפסוק על הטעם לפי טעמי המצוות. כך כותב אסון סויפר, ומשום כך הוא מחמיר. וזה מביא אותנו לתשובה נוספת של אסון סויפר, יורד לעשר מקוב חס, בתחום אחר, איסר סחורה במחלות אסורות. גם האיסור הזה לפי רוב הראשונים הוא מנסוי. וכך דרשו חזר במסכת פסוחים, דף חוב גמל עמוד בית. וכותב הרשבו, והסמסוי בבטחפות מציין לתשוב את הרש בחלק א' שין א', זה לא חלק א' שין א', אף על פי שאכן הרשבו שם דן באיסר סחורה במחלות אסורות. אבל רק בחלק ג' ריש חוב ג' כותב הרש פה, שאסור לעשות סחורה במחול הסוסורו, שמה יבואו לאכול. מתוך שהוא סוחר ומספק ומכניס ומוציא, שמה מתוך שחי יבואו לאכול. ולכן אסור לעשות סחורה במחול הסוסורו. אז כך כותב הרש פה. כותב איך סמסוי ולפי דברי הרש פה, אם אדם איננו חנבני והוא לא עומד בחנות, במחלות הסוסורות כלל אינם בהישג ידו, הוא השקיע בקנה מפעל בקצה העולם, הוא בכלל לא מגיע לשם, לכל יש להקל. או אם יש לו איטליז לא קשר, והוא מוכר לגויים בשר חי, שלא ראוי למאכל, אז אין חשש שיקשר ויוכל, וכי אגב נשאר להקל. אומר לכם סויפר, אבל לא דרשין את המדקו. ומי אומר שאיסו סחול את המשים שמי יבוא לאכול? אי אפשר לחדש תמי מצוות ולפסוק הלכה, ולכן, דחשם הסמסויפה מחמיר. ואני באוני הייתי סבור. הלא לא מדובר בדברי דרוש. לא מדובר בטעמים שכתובים במוי נבוך עם חלק ג' או בשלושי המצווה של ספר החינוך. מדובר בתשוב עשר אשפו. מה, רשו כותב דברים סתם? מדובר בתשוב עשר אשפו. רשו היה ראש וראשון בעמודי ההלכה. ברש הוא כותב את הדם הזה, אז אין לזה משקל ומשמעות. מדובר בתחום הסדשת, מדובר בפויסקים מובהקים שכל בית ישראל נשען עליהם. ולהם יש מקורות בדברי הראשונים ובדברי חז"ל, שלפעמים כן מחדשים הלכה לפתעמי המצוות, וניתן כמה דוגמאות. קודם כל רש"י. וכי יש לנו דבר יותר חזק מרש"י. רש"י מסביר, מזוזה חויבת הדר, ממים, משום שחז"ל, ברויחו ודאז, קודשם פירשו את מצוות מזוזה, שעניינה לשמור על הבית, ועל יום שביה, ולכן זה חויבת הדר. הרי לנו לפי רש"י, שחז"ל חידשו טעם, וזה לא לפי המנדו מדרשין הטעם, הדקרו זה לכוליהו. כך נפסק הלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך, שמזוזה חויבת הדר. וכל המקור לפי רש"י, ובסוף עמדת ד', זה טעמי המצוות. ראש בו במציא את צדק א' בתוספות הראש. שם כתוב לגבי לא יתקסם שור בדישוי. שם הבהמה מטרזת. היא משלשלת, יש לה חולי מעייף, אז מותר לך שם אותה. אומר הראש, מה ההסבר? כל המצוות לא יתקסם שור בדישוי, זה רק משום צער של הבהמה. אבל אם האוכל תזיק לבהמה, ותגרום עוד יותר הצער, אז מותר לסום. שואל תויפס הראש וכי דרשינן טעם את עקרו. ומנהן לנו שלא יתפסם שור בדישוי, זה משום צער הבהמה. מי לידינו יתקע, אולי זה כזה יש הכוסף שאנחנו לא יודעים את אבו. כותב הראש יסוד עצום. שכאשר ברור היה לחזר שזה אתה, כי אפשר לפרש אחר. לא אנחנו אומרים. אבל ככה בינו חזר, יש בכוחם גם לחדש הלכה, לפי הבנותם בתעמי המצוות, כך כותב הראש להגע. ואני חושב שהראש ראשיתו סייבו בו וכמה סימן שם, סימן א', בו וכמה סימן א', וכשרת מסכת בו וכמה, יש פסקה מעניינת בריף. הריף כותב שן ברגל פטורים בישהו שרד, אין משום שזה אור חיו, זה דרכם של הבהמות. שואל הראש, סימן הראשון במסכת בו וכמה. למה הריף צריך להסביר טעמי המצוות, וכי הוא התבלבל עם ספר החינוך? הריף הוא פויסק. הריף לא מסביר את טעמי המצוות, מה פתאום הריף כותב כאן ששן ברגע פטורים בשסרה משום שעין הוא אחד. שן ברגע פטורים בשסרה בין כי כתוב בביע בצי אחר. ומכאן למדו חז"ל שאינם חייבים אלא בשפוס הניזק ולא בשסרה בין. אומר הראש, הריף כותב את ההסבר, כי יש בזה נפקא מינה להלוך. מה דין בהמה שהולכת לטומאה בשוסר אבים, ודורסת על גבי מקל, והמקל הוא ארוך, וראש המקל ברשוס היוחית, והמקל שבר כלי ברשוס היוחית, על ידי כך שבהמה דרכה על המקל בשוסר אבים. אז אם זה כזה עשה כוסף וביה בזייך, היינו אומרים שחייב. סוף כוסף הוא גרם נזק וחוצה נזק. אבל מכיוון שריף מסביר, טעם הדין, משום שזה אור חיו, ולכן אסלינן בוסו מוקוים שהבהמה הלכה, אף על פי שהנזק עלה בשושה יופי. הרי שראש מסביר, שריף מחדש טעם בגזר עשה כוסף כדי לחדש הלכה. וכי דרשין הטעם את עקרו. לפי ההסבר של ראש בבוב המציא את צדק א', אפשר להבין את ההסבר של ראש בדברי א', בבוב הקמא, כפי זומד א'. הרי לנו רש"י שתי פסקאות בראש. אמנם הראש בבוב הקמא הייתי אומר, אולי דין המומנס שם. אולי דין המומנס שם. כי הכלל גדול אמרתי בבית מדרשי הרבה פעמים, בכל שמשפוט אין כדי הסקוס. אין כזה דבר. בדין המומנס, אין זה הסקוס. לא בטוח שאפשר לומר אין. אולי נדייק יותר ונאמר כמעט שאין. יש אי אלו הלכות בחי שמשפוט אולי שם זה הסקוס. אבל ככלל דין המומנס מושתתים על אדני הסברה והיושר והצדק והמשפט. אז אולי הדין של שם ברגע פטורים בשוסרה בין מדובר בדיני ממנות, אולי כאן התייחסות שונה מאשר בתעמי המצוות שאינם בין אודם לחב הירוי. אבל מכל מקום מזוזה איננו בין אודם לחב הירוי. וגם לא הצלחתם שובדי שאיננו בין אודם לחב הירוי, לא כמו אכיל הספויאלים. ולכן אני אומר שיש והבינו חזר. או גדולי הראשון, תעלי המצוות, בעומק ורואי חפדה, אז קודשום יש להם סמכות גם לחדש הלכה, כמו שאומרים, רואים בדברי ראש, צדק על הגובו מציע בדברי רשי, ובמקורות נוספים שמשום עריכות הדברים נחשוף אותם. ולכן אני אומר, כאשר הרשב"א כותב בתשובה הלכתית, שיש לזכור את זה כדי שלא יבוא לאכול, וכנראה שהרשב"א היה אוקיי מגדוי לה, מה בין צפוירה לא הנאות? מדובר בהכל הסתור שמודר כתארה. לא מדובר באורלה וכילי הקרב וחומץ ופסח ובוצה בכל כשסורים בנות. מדובר במין המתמם ונבל את הפסח שמודרים בנות. אז מה בין צפוירה לשאר הנאות? למה מותר לתת מתנה? מותר להשתמש כשיחה? מותר להריח? ואסור לזכור. מה יכול להיות ההסבר אם לא החשש שמתוך המצחר הרציף יבוא לאכול? וזה גם מסביר למה באקראי מותר למכור. כי באקראי לא רחוקה החשש שאני אבוא לאכול. ולכן אני בהחלט הייתי נותן משקל גדול לדברי הרשב"א בתשובת הרשב"א, אחרי שרואים אנחנו שלפעמים יש משקל בטעמי המצוות גם לחדש הלכה. וכיועץ בדור, אגב, תרומס הדשן, מה שמטריד את תרומס הדשן, מה בין קודם אנחנו נביא אלה שאין בעצם מצוב להפריש, אז למה אסור לצפות לו בידיים? ממה נשך? אם זה חסד העבר, למה לא נפריש אותו? אצל גדולים יש מצווה דיוראי של הפרושה ואיסור. אז מה בין קודם לגודל? אם לא, מחדש תרומס הדשן, בעצם אין כאן חסד של עבר. אבל אנחנו אסור לנו להרגיל אותו לעבין. ולכן אני חושב שיש משקל בדברי תומס הדשן, ויש משקל בתשובת הרשב"א, כי הדברים האלה נכתבו בתשובות להלוך, אבל לא כמו ספר החינוך ברמב"ם במורה נבוכים, שעוסקים בטעמי המצוות כולם. ולכן, כאשר מצינו בדברי הפוסקים, טעמי המצוות, במקומות בודדים, לאני הסדעתי, יש לזה משקל גדול בהלוכה, וכתלמד אדם לפני רבוי סוף, צורך לעיון בגישת הסמסוי ושיתוקי הדברי הרשב"א בתשומת הדשן מן ההלכה, משום שלא דרשין אותם מדקרוא, כפי שראינו, שאין הדברים ברורים ומחרטים. ואני נזכר בעוד רש"י, שיש לו משקל עצום. צו הלכה עם דאורייתא. מנין לנו? כותב רש"י שבת קוף חסד ומדבייס. צו הלכה עם דאורייתא. איקה מן דדורש טעמי דקרוא, עוד רפתה עזבים אוי, ובו במציע באלו מציע. עכשיו, אגמור ובו במציע למד בית, לא מזכירה טעמי דקרוא. וברור שזה לא תלוי במחלוקת של יהודי רב שמן. המחלוקת סבא לחיים דיוראי של דרבונן זה מחלוקת באמי רואה. המחלוקת עם דרשין את טעמי דקרוא זה מחלוקת תנועה. ובו במציע למד בית במקור הסוגיה חזה לא מזכירים טעמי דקרוא. ולכן ברור בעיניי כמו נסלשי, איקה מן דדורש טעמי דקרוא, זה לא מי שדורש טעמי דקרוא בכל התוארו. הלכה זו, למן דו מצא בחיים דאורייתא, ידענו מטעמי דקרוא של מצוות פריקה. הרי מקור מפורש ברשי, שחזל חידשו הלכה גמורה, הלכה שכל עיקרה, לא ידענו, אלא מטעם הדקרון. במצווס אפריקה, כך תשו חזל לטעמי המצווה, ומכאן למדו הלכות סגיבות. הרי לנו מקורות רבים מדברי הראשונים, שיש סמכות לחדש טעמי המצוות כדי לחדש הלכה. אז בשלוש המקורות, זה הסבר של הראשונים בדברי חז"ל, אבל ברשב"א ובקרמן זה חידוש של הראשונים, לא בדברי חז"ל. ומכל מקום, אני הזדעתי, כאשר הפוסקים מפרשים טעמי המצוות, יש לזה משקל בעלו. עוד רגע אדבר, גדר נוסף בסוגיה הגדולה שלנו. יש להבחין בין טעמי המצוות להגדרתם. טעמי המצוות באופן כללי אין להם משקל בהלכה, אבל הגדרת המצוות זה תחילת ההלכה וסופה. כל ההלכות נובעים מן ההגדרות. ובאופן שאנחנו מגדירים מצווה, זה קובע את כל הלכותיה. ואני אתן שתי דוגמאות לדקויות שבהם צריך להפחיד בין טעם להגדול. תשובה רביעית של הסמסויפר שאנחנו מזכירים היום. היום אנחנו עוסקים הרבה בצירות של הסמסויפר, אבן העזר סמן פי ה. מדובר היה בגישה סקינה שלא זכתה מעולם היא ובעלה לזרע של כיום, והבעל נפטר זוקן ושבע יומים. והאישה לא הייתה לה שום כוונה לחזור ולהינשא לאיש, והשאלה הייתה האם היא צריכה לקבל חליצה. עוסק הסמסויפר אין צורך. לא צריך חליצה, אלא כדי להתיר אותה בנישואין. אבל בלאו הכי אין לה מחשבה להינשא, לא צריך חליצה. כותב הסמסויף, או יודע אני שכתוב בזויה, שנפש המת אין לו מנוחה עד שאשתו תקבל חליצה, אבל לא פוסקים לפי הזויה. סמסויף לשיטו זוי, משינוח הקן. ולכן אין לכפות את דברי הקבול על בני אדם. הזדמנות אחרת, דיברתי ו... כתבתי בריחות גדולה על המשקל של דברי קבולה, והתחלנו את השיעור עם דברי המשנה ברורה בשם כנסת סקטוילה בערך הספרנס המחופי. לא נחזור על הדברים היום. בסייעתא דשמיא במיכסו ששאר שוב את חלק ג', יש הריחות גדולה בסוגיה הזו. קבולה והלוך. אבל הסמסויפר אומר, לפי הזויר צריך חליצה בכל עניין. אבל לפי הלכה לא צריך חליצה. דברי מלכיהו, שהיה מחשוב היה פה עסקים בליטה רבה של לומז'ה, חלק דל עצמם, אבל אם אני חולק על הסמסויפר, הוא אומר שבין אם היא רוצה להינשא, בין אם היא לא רוצה להינשא, צריך חליצה. אבל לא משום שדברי מלכיהו מאמץ את הטעם של הזויר. אלא, יש ויכוח יסודי בין הסמסויפר לדברי מלכיהו. מה ההגדרה של חליצה? האם זה מצווה? אומטיות. ראשית עשך סמסויפו, חליץ הזה כמו גרש. כל עניינה זה להפקיר איש או לנסוין, להפקיע זיקס יבנה. כמו שגט מפקיע אישוס, ומפקיע אישה להינשא לכל איש, כך גם חליץ. ולכן, כשאין חפץ בנסוין, לא צריך חליצו. הדבר מלכיר, סבור לו, מניין לנו. הגדרה של חליץ הזה מצווה זה. קיום המצווה וגם הפקיעה זיקת. אבל מי לידינו יתקע שכל עניין החליצה זה רק להפקיע את הזיקה? לא, חליצה זה מצווה עשה. ומצווה עשה רובדת על אישה שלא זכתה מאישה לזרע של חיובה. ולכן הוויכוח כאן הוא לא אם הטעם של הזויה מחייב או לא, אלא איך אנחנו מגדירים את מצווה חליצה. לפי דברי מלכיהו זה מצווה כמו כל מצווה סתויר, כמו מצווה, כמו מורר. יש בזה כפל עניינים, זה גם מתיר נישואין. סמסויפר סבור לא. כמו גרשין, כמו שחיטה אפילו. כל העניין זה להפקיע זיקה שם, להפקיע את הנישואין ולכן יפתור. דוגמה נוספת ולא ידועה ללמדנים זה תפילת קדם. תפילת קדם זה מצווה. אבל אני הבאתי הרבה ראיות, בעיקר מן הרמב״ם, מלכסו שבמיד בו סימן סמכס, שתפילת קדם זה מאפיה. והרמב״ם בחוד המחקר, כותב את דיני הגולה וליבון ותפילה. וראיתי כתוב ברמב״ם, שכל עניין תפילת קדם זה להתיר את השימוש בקדם. ואז בלדעתי, מה עושים בכל יום? אנשים קונים כלים ומחזיקים את זה כלים חודשים ושנים, כל עוד לא מתכוונים להשתמש והם לא מטבילים. ומה המצווה שמקדים על המצווה? מה המצווה שמקדים על המצווה? קנית כלי, אתה, יש עליך מצווה של תפילת קדם. ואני אומר תפילת קדם, כל כולו מטיר. ולכן אם אין לו עניין להשתמש בכלים, הוא לא מצווה להטביל אותם. אם הוא החליט למכור אותם, הוא גם חסום על הדבר אותם. אז לגבי תפילת קדם, אפשר לחקור אותה שאלה, כמו לגבי חליצה. כאן לא מדובר בטעמים, כאן מדובר בהגדרות. ובמחסו של הרצוי הבאתי, אני חושב, 8 דוגמאות היום הזכרנו רק שתיים, שמונה דוגמאות, שבהם ויכוחים בין הפויסקים נגזרים מן השאלה של הגדורת המיסס, לא של טעמים, אלא של הגדרות. אז אף על פי שטעמי המצוות לא קובעים הלכות, כל ההלכות כולם נקבעים על ידי הגדרות. ובלי שנגדיר כל מצווה לא נוכל בכלל לעסוק בה ולהבין אותה ולעסוק בהלכותיה. אז היום עסקנו אחד הסוגיות הכלליות בתורת שבעל פה ואחד השורשים הגדולים והחשובים בהלוך. התחלנו את השיעור בדברי רש"י. מצווה תורה אדומה, חוקים חוקתי, גזרת גזרתי ויהנה ורשות להר הרחמים. אמרתי פעם וורט, שהוא הרבה יותר מוורט, הוא מאוד חביב עליי. וכתבתי את הדברים בהקדמה למצוות עושר הגודל של פסח, משום שהוורט הזה חביב עליי עד למור. כתוב במדרש שדוד המלך מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, יהי לי ויסומי בחוקך. חוקך זה לא שם רבי, חוק עשה פסח וחוק עשה פור, כך כתוב במדרש. ואני שואל, מה הצד השובר, מה המכנה המשותף בין חוק עשה פסח וחוק עשה פור, שדווקא עליהם מבקש דוד המלך, יהי לי ויסומי בחוקך, ולי ויואב לי. לא משום המשותף ביניהם, אלא דווקא משום המפריד ביניהם. כמה שונים חוק עשה פסח וחוק עשה פור? ירחוי מזרח ממערב. בחוק הצפור, אנחנו היינו רוצים להבין, סוכמים לנו את הפה, לא רק שאסור לך לדבר, אסור לך אפילו להרער. חוק עם חוקתי, גזרת, גזרתי, ואין לך רשות להרער אחרי. שלמה המלך, החכם מכל אדם, הוא חשב שהוא מבין את הכל, שאין דבר שהוא לא מבין. כשהוא עסק בחוק הצפור, כתוב בחזל במדרש, ביקש שלמה לידע טעם של פורו. ואומר, אומר כי איך כמו והיא רחוקה הימני. כשאנחנו עוסקים בחוק הזה פורו, אומרים חזל חבל על הזמן. אל תנסו אפילו, שלמה המלך לא הבין מה אתם יכולים להבין. אל תפלפלו, אסור לך אפילו להרהר. ובחוק הזה פסח, אסור לך לשתוק. אסור לך לשתוק. כל המעבר הספר הרי זה משובח. הנבח דקר שאיני יודע לי שמה אתה רוצה מהחיים שלו. לא נותנים לו לשתוק, עוקרים את השולחן, זורקים עליו קלויז וגויזם, מטפילים, אוכלים ביצה, זה כבר בכלל לא כתוב בגמורה שאוכלים ביצה, אוכלים גם ביצים, לא די להם כל הדברים שחזל אמרו, כדי להורר את התינוקות, כדי שישאלו. אז בחוק הספורה לא נותנים אפילו להרר, ובחוק הספסך לא נותנים לשתות. שאין ידע לשום. הוא לגמרי רגוע, שום דבר לא מטריד אותו, אין לו שאלות, ואנחנו לא נותנים לו לשתות. אתה חייב לשאול. וזו השאלה של דוד המלך. איך מאזנים את חוק הספסך בחוק הספורה? מה אנחנו אמורים לעשות במצוות התורה? לחקור, לדרוש, להבין, לשתוק, אסור להרהר, מותר לפלפל. מה התשובה? אני חושב שהתשובה למדים אנחנו מפרשת זעקנו. כאשר הקדוש ברוך הוא שולח מלאך מן השמיים, והוא אומר לאברהם אבינו, אל תשלח יתך על הנהר ואל תעש לו עם אומו. אומרים חז"ל, אברהם אבינו מניח את המאכלת מידו, ואומר, עכשיו הפרסי חוזר. והמשפט הזה מוכיח שאברהם אבינו מוטרד, כבר מתמול שלשום, לא רק מעכשיו. משהו מנקר בראשו. וכאשר הוא שומע מהמלך, אל תשלחי את כל הנער, הוא אומר, עכשיו אפרש שיחות. עכשיו אפרש שיחתי. מתחילו אמרת לי, כבי יצחק קורא לך זורה. כך אמרת לי, הרי שם לי אלו. עכשיו אתה אומר אליי, אל תשלחי את כל הנער. הוא לא שאל. למה הוא לא שאל אז? כנראה שזה הפריד אותו. הוא לא שאל. למה הוא מחכה ועכשיו הוא מתחיל לא עם שאלה אחת, אלא עם כמה וכמה שאלות. ליבי יואל, כאשר אדם מצווה באויס, רום מבינו לצבא לדי הקודש, בוכו עליי שם לא רוצה, שחוט את יצחק. יש לו המון שאלה. מן הסתם יש לו קושה במסכת תנא. שם כתוב שאשר לא דיברתי ולא ציוויתי ולא יורצו עליני. חזר מגנים את יפתח הגלודי ששחט את ביתו. קדוש ברוך הוא לא חפש בקורבנות אדם. כך נהגו ומצאו אלם אוי בדי אבוי דזורה. אבל לא כך. מצווה סטוירה. תטריד אותו שקדוש ברוך הוא הבטיח לו כי ביצנו כקורא וחזורה. אחר כך הוא נצטווה לשחות. לא מבין, הוא יודע דבר אחד, שמעתי מפי הגבורה. אין לי ספק, זה מה שציווה הקדוש ברוך הוא. זה לא הזמן לשאול שאלות ולחשות קושיות. כל שאלה עלולה חס וחלילה להטיל ספק בליבו, לצנן את ההתלהבות שלו. זה לא הזמן לחוקס הפסח. זה הזמן לחוקס הפור. כזה ראי מן השומיים. שמעתי את זה מפי הקודש פה, הוא אוהב לכך ספק. חוקים חוקתי, גזר, סלוזרתי, ויהיה לך רשוס להר על אחרי. אבל כאשר הקודש פה, הוא אומר, אל תשתקלות פה על הנער. מישהו אחר היה מדלג על השאלה הראשונה. מה, מי יודע? אולי הקודש פה, הוא יאמר לו, תדע מה, אתה צודק. כלי אלא או אלא, קדימה, תשחוט אותו. לא מבין, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להבין את הכל. הוא אומר, עכשיו אפרי שיחוס. אני רוצה להבין מה היה אהבה מן מה היה המתכון. איך זה יכול להיות שנצטוויתי על אש על אוהלו כאשר הקודש בו הוא קודם נפתח כבית שקירור קורו חזור. ואם כן, למה עכשיו נצטוויתי על תשלוחיות כל הנער? עכשיו הגיע הזמן לחוק הספסח. ולכל זמן, לכל עת וזמן, לכל כאשר בני עצור נתימו נעשה ונשמע, אומרים חזר במסכת שבת, יורדו סמך רביון נעשה שעוס, והלבישו לכל אחד ואחד שני קטורים, איך עוד כרגע נעשה ואיך עוד כרגע נשמע. הרבה פעמים שאלתי, חזר לא אמרו, בשו שעברו יסור נעשה ונשמע, אלא בשו שהגדימו. הם קיבלו את הקטרים, משום שהגדימו, הקדמה הייתה רק אחת, אז למה שני קטורים? למה שני קסורים על הקדמה אחת? כאילו חזל היו אומרים בשו שאומרו יצחו על נעס ונשמע, אבל הם היו מובנים. אחד כנגד נעס ואתה נשמע. אבל חזל אמרו בשו שהקדימו נעס ונשמע. ולבי יואמרי, כאשר אתה מדים נעס ונשמע, לא רק הנעס הנזכר ביותר, זה לא ששם הלך השוס לשתף שבוי. אוי זה דבור ושמו יקול דבורי. נעשה שלפני נשמע, לפני נשמע, מבטאת וויקות ושמחת ואחדות. אנחנו מוכנים לקיים כל דבר, או תרם שמענו מה. אבל גם הנשמע מקבל פנים חדשות. כי נשמע, כשהוא בא אחרי נעשה, זה לא לשמוע, זה לא הרן, זה דר הרן. כשנשמע בא אחרי נעשה, זה להתעמק, לנסות להבין. לדרוש, לחקור, ולכן בשור שקימו יסו נעשה לנשמע. נעשה שלפני נשמע זה חוק הספור. נשמע שאחרי נעשה זה חוק הספסח. ולכן כשקדים יסו נעשה לנשמע, לא רק הנעשה מאיר בשלל אורות, גם הנשמע מקבל משמעות חדשה ונזכבה, ולכן זכו לשני קשור. והוא שמבקש דובד המלך יהי לידי סומן בחוקך או בחוקס הפסח ובחוקס הפורר ובמה שביניהם. לאזן ולהבין מתי מצווים אנחנו בחוקס הפורר, מתי מצווים אנחנו להקדים נעשה לנשמה, ומתי מצווים אנחנו לאחר נשמה לנעשה ולנור בחוקס הפסח. ירוסו שיחלקנו המון, שנזכה תמיד לדעת את הדרך, נהלך פה ושמעת אשר יעשו, ולאז יש לצורנו את בור שמוי, ושנזכה ישוע שלומם ולביא את כל צדק, ומהירו יומנו.